Da'at Tevunot, Amoud Nun Gimel, Piska Samer Pe. Amra Haneshama. Amra Haneshama, Daber Dvarer. Piska Samer Vav. Amar HaSechel. כאן צריכים לברר, כאן צריכים לבוא אל עניין תחיית המתים, שאנו מאמינים בו ודאי, בלי שום ספק.
מה צריך לברר?
מה? הרי אנחנו מדברים על תכלית האדם. כן, נבחן לך, הוא הזכיר את ההשקפה האומרת שהאדם הוא מרכז הבריאה, ולכן מן הראוי להתבונן במהות האדם. וכדי לבאר את מהות האדם, הוא דווקא מדבר על אחרית האדם. אחרית האדם, כלומר, תחיית המתים. עכשיו, תחיית המתים זה אחד הנושאים היותר עלומים באמונה היהודית. אמנם בפרק חלק, הגמרא מעריכה להסביר שחייבים להאמין בתחיית המתים, ומי שלא מאמין בתחיית המתים הוא אפיקורוס. ולמרות כל הפרטים והאגדות המרובות מסביב תחיית המתים, עדיין לא ברור הכל. למשל, מה קורה? מה? מה? כן. כן, כן, יופי, אז אני חשבתי על זה בעצמי. כלומר, יש מה לברר. למשל, האם אלה שיקומו בתחיית המתים יחיו לעולם או לא? דעת הרמב״ם, בתחיית המתים אנשים יקומו, יחיו חיים טובים, יאכלו, ישתו, ישמחו, ילמדו תורה, יקיימו מצוות, יהיה כיף. ואחרי שכולם יקומו ויחיו חיים ארוכים וטובים, ימותו. למה הם צריכים למות? כדי לזכות לחיי העולם הבא. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, תחיית המתים זה מאוד דומה לגלגול של הקבלה. כבר חיים עוד פעם כדי למות. אין מטרה, לפי הרמב״ם, להישאר בעולם הזה. ומה יש בעולם הבא? בעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא ישיבה ולא כולי, ולא עמידה ולא שחוק ולא אבל ולא כלום, אלא יש אך ורק דעת. יודעים את השם. יודעים את השם.
העניין של גלגול זה במטרה של תיקון.
כן.
זה אותה מטרה?
לא, לא, לא. עכשיו, זאת הבעיה. אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, אז לא מובן בשביל מה צריך תחיית המתים.
נכון, נעשה דעת עכשיו.
מה זה יבוא לראות?
מתקן מה שהוא עשה בעולם הזה או לא. אם אין לזה, אין צורך, שיבוא ישר.
נכון, זה מה שלא מובן. כלומר, הרמב״ם, אתם יודעים, חשדו בו שהוא לא מאמין בתחיית המתים. לצורך זה הוא כתב איגרת שלמה, נקראת איגרת תחיית המתים, כמה עשרות עמודים, שבהם הוא אומר בתוקף רב שכל מה שאמרו עליו זה השמצה, זה לא נכון, הוא מאמין בתחיית המתים, והוא מביא אפילו הוכחות מתוך כתבי עצמו שהוא מאמין בתחיית המתים. אבל הוא אומר באופן תמציתי, בסופו של דבר, זה נכון שאני מאמין בזה. למה אני מאמין בזה? כי הנביאים אמרו שיהיה, וגם חכמי ישראל אמרו שיהיה. אז מי שלא מאמין בזה, אז הוא כופר, תודה רבה. אז הוא... אז הוא שמי שלא מאמין בזה, אז בעצם הוא לא מאמין בתורה מן השמיים. זאת אומרת, האמונה בתחיית המתים לפי הרמב״ם היא ענף מהאמונה בנבואה. אתה צריך להאמין בנביאים, הנביאים אמרו שיהיה. אז אם אתה לא מאמין בזה, סימן שאתה לא מאמין בנבואה. אבל מה שלא ברור ברמב״ם זה למה. כלומר, לפי הרמב״ם בסופו של דבר היה אפשר להסתדר גם בלי זה. אז זה למה? אבל תחיית המתים זה מיותר בעצם. לכן אומר הרמב״ם, גם לא הערכתי בזה, כי זה נס. ובנס אין מה להסביר, נס זה נס. זהו. לכן אני כתבתי שיש תחיית המתים. למשל, אחד הדברים שטענו ב-13 עיקרים לרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, אז הוא כותב, העיקר הראשון שיש אלוהים. הוא כותב על זה פסקה שלמה. אחר כך הוא אומר, העיקר השני זה שהוא אחד, עוד פסקה שלמה. ככה, 12 פסקאות ארוכות, בכל פסקה ופסקה הוא מסביר באריכות מה זה כל עיקר ועיקר. פסקה 13, העיקר ה-13 תחיית המתים הוא כבר בארנוע. בום. אז אמרו לרמב״ם, אתה מזכיר פה משהו. אם אתה כותב רק תחיית המתים וזהו, סימן שיש לך פיקפוק. אומר הרמב״ם, לא, אני לא כתב, אני פשוט לא כתבתי על זה באריכות, כי אין על מה לדבר. כי זה סתם תקוע לנו ככה.
לא,
לא נדע איך יהיה עד שיהיה, זה נאמר על ימות המשיח. לא, אבל הוא אומר, איך יהיו הדברים, זאת אומרת, באיזה סדר, מה ייבנה בית המקדש תחילה, או תהיה מלחמת בגומגוג, ואליהו הנביא, כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, איך יהיו, נראה כשזה יהיה. קל וחומר תחיית המתים, זה כבר לא ברור. כן? הרמב״ם לא כותב את זה, הרמב״ם אומר פשוט, תחיית המתים, אני מאמין בזה כי אני יהודי נאמן לחז"ל, אבל אין לזה אצלי תפקיד ברור. אין לזה משמעות, נאמר. עכשיו, כי זאת אמת.
עכשיו,
כן, בכל אמת אני מאמין, זה נכון. מה שאמת אני מאמין בו.
מה זה לא שייך לכל דבר אמיתי?
למה לא?
אמת שאני יושב.
ודאי. אני מאמין שאתה יושב. כלומר, לא. זאת הגדרה אחרת. לפי הרמב״ם, לפי הרבי יהודה הלוי למשל, האמונה זה דבר שהשכל אינו מתנגד לו. לא דווקא מוכיח אותו, אבל אינו מתנגד לו. זאת אומרת, כל דבר יכול להיות נושא של אמונה.
אני
מזר,
מה זה מעלה
אומרים?
אם למשל, יש על הר הורדיים, אנחנו
מעלים
שיש
שני
הקדוש ברוך הוא
אחד. נכון. אתה צודק, אתה צודק. נכון. אז באמת לפי הרמב״ם זה לא מעלה ולא מוריד, רק שזאת האמת. ולכן באמת זה קצת קשה לקבל את דעת הרמב״ם. נכון, 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 נכון. זה משהו קצת קשה. כן? כלומר, הרמב״ם מונה את זה בתור עיקר, כי חז"ל מנו... יותר מזה. איזה מספר, איזה עיקר מספר מה? זה תחיית המתים ברמב״ם. 13, כלומר האחרון. המשנה בפרק חלק, כשהיא מונה את האפיקורסים, הראשון שבכולם, האומר עם תחיית המתים מן התורה. רואים שאצל חז"ל, תחיית המתים זה אפילו יותר חשוב במציאות השם. כלומר, הייתי אומר ככה, אני יודע שיש אלוהים כיוון שהוא יודע להחיות מתים. אפילו אפשר לומר כך, אצל חז"ל, בשביל מה אני צריך אלוהים אם הוא לא יודע להחיות מתים?
אני חושב על זה מפני שהגויים, הגויים חושבים שזה גבורה גדולה מצד של הקדוש ברוך הוא לחיות את המתים. אז הם שמו את הדגש על זה, על הצד הרבי. כאילו נגד הגויים, אין עניין הסיפור של המאובד, איך הקדוש ברוך הוא יכול לחיות, ומה אנחנו ענינו, אם הוא יודע על...
טוב, אז אתה עונה מה שאומר הרלב"ג. הרלב"ג אומר מה שאתה אומר. הרלב"ג אומר, בשביל מה צריך תחיית המתים? לעשות רושם.
אבל זה לבון לתורה, אם אתה צריך
לעשות רושם. למה לא? לא, זה לבון לאנושות. שהאנושות צריכה כאלה דאווינים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בסוף ההיסטוריה רוצה פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא הבוס. הנה, חיי מתים. אתם רואים? זה מה? זה ההוכחה המוחלטת לאמיתות התורה.
אז לא צריך להוכיח חיים מתנתת, זה שומע קצת.
אז לא יוצאים לגויים, כמו
שיהיה המשיח, אז איך לא יראו את ה... לא, המשיח הוא אישיות פוליטית לפי הרמב״ם. לא אישית פוליטית, אפשר לחלוק. מה? זה לא מרשים כל כך. המשיח, יהיו מלחמות למשיח. מה שנקרא תחיית המתים, אי אפשר לעמוד בזה. פתאום כל הר הזיתים מתמלא אדם. וכולם אומרים לו זזים מהר הזיתים.
שם
קומצה שיהיה בדור
של
ביחוד.
א', נגיד,
גם
אם
זה
להרשים,
נגיד,
תמות עולם
זה
להרשים
רק דור
מסוים.
מה זה שווה לכל הדורות שלא
יראו
את זה? מה זה
דור? שמה
לי
בכל
בית
זה? מה? למה? בסדר, אז מכיר, לא, זה התקווה. כלומר, יש תקווה. יש כאלה שכתבו שהרמב״ם אומר שזה בעצם יהיה לטוב, שאנחנו צריכים קצת לפגוש את משה רבנו ועוד כמה אנשים כאלה כדי לברר לעצמנו ספקות. או אני פעם הסברתי שהרמב״ם אומר את זה בשביל אותם צדיקים שלא זכו לעולם הזה. יש צדיקים שלא היה להם עולם הזה, אז שיהיה להם פעם אחת עולם הזה לפני עולם הבא, משהו כזה. כן, משהו כזה. אבל על כל פנים, לפי הרמב״ם אין תכלית עצמית לתחיית המתים, וזה מתקשר לדעתו, כלומר לדעה האריסטוטלית בדבר מהות הנפש. יש במסכת סנהדרין, אנחנו למדנו את זה פעם, ויכוח בין רבי רבי יהודה הנשיא, לבין אנטונינוס, שהוא כנראה מרקוס אורליוס, הקיסר, שהיה פילוסוף סטואיקני. יש שם ויכוח בגבי מהות הגוף והנפש. ידוע שלפי הפילוסופיה היוונית, בכללה, ככל שאתה יותר מופשט, יותר רוחני, זה יותר טוב. הדומם זה הכי גס, בלטות. בלטה זה גס. אבל יש למעלה מזה צומח. צומח זה כבר יותר עדין. אתה שם מוזיקה קלאסית, זה גדל יפה. אתה שם רוק כבד, זה גדל לא טוב. כן? עשו ניסויים כאלה. כן, כן, מה? כן, כן. ראו שצמח שגדל ליד, ליד מוזיקה קלאסית, עוטף באהבה את, ה, את המשדר. כן, כן. מה שאין כן, כשזה רוק כבד, ראו שהצמחים גדלים לא טוב, עם קוצים, כל דברים. אז אם כן, יש כבר משהו יותר רוחני אצל הזה. למעלה מזה, ג'וקים וחתולים. שהג'וקים והחתולים, יש להם גם תנועה, יש להם גם רגשות וכו'. זה כבר יותר מושך. למעלה מזה, האדם. מה זה אדם לפי הפילוסופיה? הם קוראים לזה חי משכיל. משכיל. זאת אומרת, מי שהוגה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתקדם, אתה יותר מופשט. עוד יותר טוב מאדם, אדם מת. זאת אומרת, כיוון שהוא מת, אז הוא השתחרר מן הקליפה של הגוף, ולכן עכשיו הוא מתענג על העולמות העליונים. כמו שסוקרטס אמר לפני מותו, איזה טוב שאני הולך לשתות עכשיו את סף הרעל, כי עכשיו אני אלך להדס. הדס זה האל של השאול. נקרא פלוטו אצל, ה... אצל הרומאים. והוא מן הסתם פילוסוף גדול. יהיה מה לדבר איתו. איך אומר סוקרטס? מה? כן, הוא אומר, אני מגיע לשאול. כן? ונפשו לשאול הגיעה, התחילה לשאול שאלות. כן? ו... ולכן זה טוב. זה רוחניות. כן? כלומר, זה הכוונה של הפילוסופיה היוונית. לעומת זה, אצל היהודים, אחרי הדובם, הצומח והחי, המדרגה הרביעית לא נקראת משכיל. מדבר. דומם, צומח, חי, מדבר. מה ההבדל בין מדבר לבין משכיל? הרי אדם לא מדבר דברים שהוא לא משכיל אותם. אבל ההבדל הוא שהדיבור זה שכל שהפך לגוף. יש מחשבה, אני חושב דברים, וזה מניע את השפתיים ואת הלשון שלי. אם כן, יש מגמה אחרת. אחרי שעולים עד המופשט, את המופשט הזה אנחנו שוב מחזירים לעולם הזה. כלומר, התנועה היהודית היא דו-כיוונית, ממטה למעלה וממעלה למטה. בימי מלאכי אלוהים עולים ויורדים. זאת אומרת, יש פה ויכוח עצום, כן? בלגבי ערכו של הגוף. אמר לו אנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם בדין. גוף אומר, נשמה חטאה, שמיום שפרשה ממני הרי לי מוטל בקבר כאבן דומם, לא עושה שום דבר. נשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפרשתי ממנו הרי לי פורחת באוויר כציפור, לא עושה שום דבר. מה הטענה בעצם של אנטונינוס? אנטונינוס אומר, חיי העולם הזה מוכרחים להיות כישלון, בגלל שבחיי העולם הזה יש פגישה בין שני דברים שמקורם כל כך הופכי שזה לא יכול להצליח. זה הרכבה מלאכותית. הגוף בא מן הטבע, הנשמה בא מן העליונים, זה לא נדבק, ולכן יש גם חטאים. והראיה שכאשר מפרידים אין חטאים. גישה פסימית של אנטונינוס לחיי העולם הזה. אמר לו רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. כן. למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיו בו בקורות נאות. בקורות זה תאנים. והושיב שמה שני שומרים. מכירים את סיפור כזה על פרדס שבו יש פירות שאסור לאכול אותם? מזכיר לכם משהו? גן עדן, נכון? זה הסיפור של גם הראשון. ואחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה, בקורות נאות אני רואה, בוא והרכיבני עליך. וזה בקיצור, הם הולכים אוכלים את הכל, לימים בא בעל הפרדס. למה קוראים לו בעל הפרדס? הפסיק להיות מלך, מרדו בו, כבר לא מלך. ואמר בקורות נאות איכן הנה, אז אומר, מה, יש לי עיניים לראות, מה, יש לי רגליים ללכת. הרכיב אחד על גבי השני ודן אותם כאחד, אף הקדוש ברוך הוא מביא גוף ונשמה ודן אותם כאחד, שנאמר יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זו נשמה, השמיים בגמטריה נשמה, נכון? ואל הארץ לדין עמו זה הגוף. זאת אומרת שלפי רבי יהודה הנשיא, דווקא ההרכבה של הגוף והנפש כאחד זה על מנת שיוכל לעמוד בדין. עכשיו, כן, הגוף והנשמה כאחד, בשביל זה שתחיית המתים. כלומר, המוטיבציה של תחיית המתים לפי רבי יהודה הנשיא זה כדי לעמוד בדין. מה פירוש הדבר? אם מישהו עומד בדין על מעשה, אז מה זה אומר? זה סימן שהוא אחראי למעשה. אם הוא אחראי למעשה, סימן שהוא יאכל גם לא לעשות את המעשה. כלומר, רבי יש לו אמון גדול מאוד ביכולת של האדם, בהרכבה הזאת שיש באדם, בין הגוף לנשמה, ביכולת הזאת של ההרכבה הזאת להצליח, והראיה שזה יכול להצליח, שהרי עומדים בדין. הבנתם? אם עומדים בדין, מה?
הוא קיבל את זה בזכות?
מה?
אם בתחילת האדם עומד בדין,
סימן שהוא זוכה. ודאי. הוא זכה בעצמו, הוא זכה בזכות, בזכות הקיום שלו. יוצא לפי זה שהגוף והנפש, לפי רבי, נבראו כדי להיות ביחד. ולכן המצב הלא נורמלי זה דווקא כאשר הנשמה והגוף נפרדים. והמצב הנורמלי זה בחיית המתים. עכשיו, אותו ויכוח חוזר בימי הרמב״ם. כשהרמב״ם אומר, המטרה זה עולם הבא בלי גוף. כמו אנטונינוס. ואילו הרעבד, שמה כותב, אמר אברהם, דברי האיש הזה, בעיניי, קרובים לדעת מי שאומר שאין תחיית המתים לגופות כי אם לנפשות בלבד. וחיי ראשי, לא הייתה דעת חכמנו ז"ל כך, ושם הוא מביא איזה 10 אגדות שונות שמהן משמע שתחיית המתים היא לגוף. אני לא מבין. הרמב״ם לא חולק על זה. אתם מבינים פה את הקושי? הרעבד אומר שדברי הרמב״ם נראים לו קרובים לדעה שאומרת שאין תחיית המתים לגוף. אבל זה בדיוק, הרמב״ם הרי מסכים בזה שיש תחיית המתים לגוף. אלא הרעבד תפס טוב מאוד. אם אתה אומר שהמטרה היא בסוף עולם הבא בלי גוף, אז בשביל מה אתה צריך תחיית המתים? זאת המטרה, זה הכוונה של הרעבד. לא צריך, זה מיותר לחלוטין.
תחיית המתים, יש עוד מצוות או לא?
זאת שאלה יפה שרב סעדיה גאון שואל אותה בספרו כיתב על אמנת ועל עטף הדת, אמונות ודעות.
אם יש מזוות, יש סיבה, אבל יש בשביל מה, אבל אם אין זה כבר
כאילו... טוב. כן, אבל הם לא יודעים מצד זה, כן? כי אדם שקיים כל המצוות והכל בסדר, אז למה שיקיים עוד מצוות?
יש דבר כזה?
כן, סעדיה גאון.
לא, אין סעדיה גאון. יש
לה? למה לא? צדיק אמור כאן שגמר את התיקונים שלו, כבר אין לו גלגולים עוד לעשות, גמר, בגלגול האחרון צדיק גמור.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שילוב של נשמה וגוף, אולי זה כשאנחנו נהיה לעמוד על הדין, זה אולי כדי שיהיה לנו תירות כמו שיהיה לנו תירוץ, לפחות שנגיד, אני חטאתי בגלל הגוף שנתתי, או חטאתי בגלל הנשמה שלי.
לא, זה כמו
אולי לא רצה את זה. לחסד, בתוך חסד של הקדוש ברוך הוא.
כדי שכל אחד, אבל הגמרא אומרת שזה לא מועיל, שזה לא מועיל.
תחתור.
מה? אבל הגמרא אומרת שזה
לא מועיל. נתן לנו כלים שמישהו תלדי
לך. בקיצור, אחר כך הרמב״ם כותב, מה?
אבל הדין, עד לתחיית המתים, יש דין שבן אדם מוצא, מבלי שהגוף
מוצא. אז יש כמה דינים.
כמו שיש דין לבן אדם בראש השנה, מבוצע
תחיים. נכון. יש 4 סוגי דינים. עכשיו, 4, כן, אדם נידון בכל יום, ביום המוות, זה יוצא בראש השנה, בגיהינם, וביום הדין הגדול לעתידו. 4 מקומות, 4 דינים. עכשיו, הרעבד ממשיך, הרמב״ם ממשיך בהלכות תשובה פרק ג' הלכה י', אומר שהטובה מזומנת לצדיקים נקראת בכמה שמות. הנביאים קראו לטובה הזאת בשם הר השם, מקום קודשו, היכל השם, חצרות השם. וחכמים קראו לטובה הזאת דרך משל סעודה, הטובה מזומנת לצדיקים לעתיד לבוא. וחכמים קראו לטובה הזאת על דרך משל סעודה, וקוראים לה בכל מקום עולם הבא. איפה חכמים קראו לזה סעודה? כן, שקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים לעתיד לבוא, עם הלוויתן ושור הבר אוכלים וזה, כן? ומה קורה בסוף הסעודה? מי עושה זימון על הכוס? מה? דוד המלך. כן, יש שם איזה, יש איזה, לא רק מיות, יש איזה מדרש. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אולי תזמן, הוא אומר, לא יכול, יצא מני ישמעאל. אז אולי יצחק, מה לא, יצא מני עשיו. אולי יעקב, נשאתי שתי אחיות. אולי משה, לא נכנסתי לארץ. אולי יהושע, לא היה לי בן. טוב, למה לא פנו לדוד בהתחלה? יש לו בעיות של תיק, יש לו תיק, כמה תיקים, כן? בת שבע, זה לא. בסוף אין ברירה, פונים לדוד. אומר דוד, לי נאה לברך. הוא אומר, כוס ישועות עשה ובשם השם יקרא. אומר הרעבד, ואם זו הסעודה, כלומר אם הסעודה היא כמו שהרמב"ם אומר, השגת השם בלבד, אין כאן כוס של ברכה וטובה הייתה לו השתיקה. כך כותב הרעבד.
מה זה ברכה?
כוס של ברכה, כוס שדוד המלך מרים בסוף. אם אתה אומר שכל הסעודה היא משל, אז אין כוס, אומר הרעבד.
גם הכוס
הוא משל, נכון? אז באמת, אני לא מבין. הרעבד לא ידע להסביר את זה. אז זה קושי אינפנטילית, לכאורה.
לא, אבל זה קושי על הפסוק, ירדה לי מהכוס של הברכה.
באמת. אז זה משל.
גם הפסוק.
כן, הפסוק מדבר על העתיד לבוא, על הסעודה של הצדיקים. אז שם הכוס ישו אותה
סע. יש לסעודה עוד סיומת
נוספת? זאת אומרת, מה שלא מובן, שאומר הרעבה, שאיך אתה, הרמב״ם אומר, שכל הסעודה הזאת היא מופשטת, הרי יש שם הכוס. לכאורה, אפשר להקשות על הרעבה. מה, אתה לא מבין שאם הסעודה היא משל, אז הכל זה משל. יכול להיות, אבל יש, אני חושב שהרעבד התכוון למשהו עמוק מאוד. הרעבד יודע שהסעודה הזאת זה משל, אבל זה משל למה? כלומר, הכוס היא משל, אבל משל למה? מה זה כוס?
כלי.
זה כלי, כלי קיבול. יפה. זאת אומרת, במשל של העולם הבא, חכמים הכניסו גם כלי קיבול. אם כן יש גוף. הרעבד מדייק על פי דרכו של הרמב״ם באגדה עצמה. יש באגדה מרכיב המדבר על כוס, על כלי קיבול.
למה כלי קיבול
דווקא גוף? צריך לברר אם זה דווקא הגוף, אבל כל פעמים כלי קיבול ודאי שיש. מה שאין כאן לפי הרמב״ם, הנפש שמה, הנפש שמה זוהרת, היא משיגה את השם וזוהרת, אין לה יסוד מקבל.
יש דברים יותר ברורים, אומרים שהרחמים ישבו ואת רותן בראשם.
זה הרמב״ם מסביר.
בלי בעיה הוא אומר
לא, כי זה הרמב״ם כבר פירש לפני כן.
זה מה שאני אומרת.
לא, הרעבד לא יכול להקשות את זה בגלל שהרמב״ם בעצמו התייחס להגדה הזאת כמה שורות לפני
כן. כן, אז הוא לא יכל באותו אופן שהוא אמר שהם לא באמת ישבו ואת רותן בראשם, זה בעצם רק מטאפורה, אז אותו דבר.
לא, אבל מטאפורה למה? סליחה, אבל הרמב״ם שם מסביר את המטאפורה. הרמב״ם אומר, את רותיהם בראשיהם, הכוונה, הדעה שקנו, שבזכותה זכו לחיי העולם הבא. כן, הרמב״ם נותן פירוש, הוא לא סתם אומר, זה משל. אז גם פה הרמב״ם צריך לתת פירוש, ולא סתם להגיד זה משל.
זאת אומרת שבעצם הבעיה היא שהרמב״ם לא טרח לתת פירוש גם לפרט הזה.
גם לפרט הזה, ומוכרחים לפרש את הפרט הזה בתור כלי קיבול, על כל פנים. ריק? מה? זה כוס של ברכה, של ברכה. מלא. מלא תענוג, 100%, אבל יש מה שמקבל את התענוג.
אבל גם זה עכשיו, גם זה עכשיו. זה הכוס עצמה, הכוס של ישועות, זאת אומרת, הכלי עצמו,
זה לפי הרמב״ם, אנחנו נוכיח גם שזה קבל את הרמב״ם מזה, אבל מה?
לא מבין למה לפי ההסבר הזה עדיין השאלה קודמת לא עומדת. גם פה, גם בלי כיוון הוא משל.
כן, אבל זה נכון. עכשיו, אבל משהו מהסוג של הגוף יש שם. זאת אומרת, לאו דווקא הגוף ממש, אבל יש דואליות בנפש. יסוד פועל ויסוד מקבל. מה שאין כן, לפי הרמב״ם יש רק יסוד פועל. נכון? לא אמרתי דרך החומר, אתה תקשיב מה שאני אומר. אבל קודם כל, זה חולק על הרמב״ם, זה דוחה דברי הרמב״ם שאמר שיש רק יסוד פועל. נכון?
הרמב״ם אומר שהנשמות משיגות את
גבירת הקדוש ברוך הוא. נכון. אז בעצם הגדרה זה כלי ברור. רגע. אני עוד לא רוצה להתייחס לזה. יש למה להתייחס מה שאתה אומרת, אבל זה הערה נכונה, אבל בהמשך. כן, אבל קודם כל, הרמב״ם הבין שהנפש לבדה נמצאת. אין לה, נגיד, תשתית, סובסטרט שנושא אותה. לפי הרעבד יש. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו, האם לפי הרעבד הסובסטרט הזה הוא חומר או לא? הבנת שכן עד עכשיו, נכון?
לפי מה שאמרת,
כן. כן, אבל לא קראתי לך את סוף ההשגה של הרעבד. הרעבד, כשהוא מביא שם את ההשגה שבה הוא אומר, דברי האיש הזה בעיניי כמי שאומר אין תחיית המתים לגופות כי אם לנפשות, אחר כך מוסיף ואפשר שיברא להם הקדוש ברוך הוא גוף חזק כגביית המלאכים. כן, לפי לא, עולם הבא, לפי הרעבד. זאת אומרת שבעולם הבא יש גוף כמו שיש למלאך גוף. וכידוע, אין למלאכים גוף לפי הרמב״ם.
ההערה של הרב"ד על זה שהרמב״ם מדבר כמו אנשים שאומרים שאין להם תחיית המתים, זה על הפסקה של הרמב״ם שהוא מזכיר את תחיית המתים בעולם הבא, ומיד אחר
הוא כותב... לא, הוא מדבר בכלל על תחיית המתים שם, בפסקה הזאת. הוא מדבר על עולם הבא בלבד.
ואז הוא מעיר על תחיית המתים, והוא אומר גם שהוא מביא כל הדוגמאות האלה שהם לובשים שחורים.
נכון.
זאת אומרת שהוא בעצם רוצה לחזק שם את העובדה
שתחיית המתים היא לגוף.
נכון.
נכון. ואחר כך הוא מוסיף, אבל הוא אומר את זה כדי לתקוף את הבעיה של העולם הבא כפי שהרמב"ם דיבר עליה, לא על תחיית המתים כפי שהרמב"ם דיבר. נכון?
בשביל מה כביכול הוא מביא את זה?
כי הוא אומר, לפי צורת ההיגיון של הרמב"ם אין משמעות לתחיית המתים בגוף. אז כדי לסדק כל ספק, אומר הרעבד, קודם כל תדע שחכמים סברו שתחיית המתים היא בגוף. עכשיו לגבי מה שקורה בעולם הבא, דע לך שייתכן שיברא להם הקדוש ברוך הוא גוף חזק כגביית המלאכים. זאת אומרת שהגוף של עולם הבא לפי הרעבד הוא רוחני מאוד, אבל הוא רוחני מאוד, אבל הוא שונה בכל זאת מן הנפש. במה? בזה שהוא יסוד סביל לעומת הנפש שהיא יסוד פעיל. ועל זה הוא חולק על הרמב״ם, שלפי הרמב״ם יש, היסוד הוא מונוגמי, נאמר, או לא, מונוטוני, כן? הנפש היא דבר אחד, גוון אחד, לעומת הרעבד, שלפיו הנפש שומרת על הדואליות שלה גם בעולם הבא. כן.
יש לי שאלה שאני משפיק
את המודים סיסי.
יש פה שלושה מושגים, לפחות בפנימית.
כן.
גיהנום וגן עדן.
זה בכלל לא דיברנו.
אוקיי, כן. תחיית המתים זה עולם הבא. עכשיו, אני מבין,
לפחות מהשיעורים הקודמים,
שהמטרה הסופית של כלל האנושות, היא
להתבטח
ובסופו של דבר לחזור
לעדן. כן.
זה המקור.
אתה אמרת כבר מושג רביעי עכשיו.
עדן, נכון. זה המושג רביעי. עכשיו, ידוע לנו שבגן עדן אדם וחווה היו עם
וזה
סיום, הוא לא אור היה. שני דברים אני רוצה להגיד לך. א', אתה מדבר על מושג שלא דיברנו עליו עד עכשיו, גן עדן. ואתה, רגע, מי אמר לך שגן עדן זה עולם הבא?
זה מעל העולם הבא.
לא יודע, אולי זה פחות מעולם הבא. איך אתה יודע? כן? זה אתה אומר. דבר נוסף שאתה אמרת, שאדם וחווה היה להם גוף, שגם זה לא כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה שהיה להם גוף שם? הם היו ערומים. ערומים, מי אמר שהיה להם גוף?
אדם ערום זה אדם שיש לו גוף.
לא, לא. ערום פירוש הכוונה בלי כיסוי. אז מה זה בלי כיסוי? בלי גוף. הגוף הוא הכיסוי של הנפש.
אין בלי גוף, אז בעצם במה הם
מתבייש? מהחטא? כאשר אין לי מה להסתיר, אני לא מתבייש. כשיש לי מה להסתיר, אני מתבייש. אז אם חטאתי, יש לי מה להתבייש. לכן אני זקוק לגוף דווקא.
כדי להסתיר את זה. העולם הבא זה מעבר כלשהו?
הרי, אז אתה קופץ להרבה מושגים. אני מבין שאני פה מדבר, אני הולך בכוונה ליד. בכוונה אני הולך. שלום מישהו. כן. לפי הרמב״ם, הנפש היא אחידה בעולם הבא, לפי הראב"ד היא כפולה. יש בה יסוד פועל, יסוד מקבל. עכשיו נשאלת השאלה, יסוד אקטיבי שקונה מעלה,
זה מה שהרמב״ם דיבר.
כן, זה הזוהר של הנפש, אבל אין לפי הרמב״ם מי שיקבל את הזוהר הזה. כן, כלומר הענה היא עצמית לנפש, כאילו. ואילו לפי הראב"ד יש יסוד פועל ויסוד מקבל, כמו שיש בעולם הזה גוף ונשמה. עכשיו האמת היא שהקושיה של הראב"ד הייתה בנויה על הכוס שבמדרש, אז כאן אני מוכרח להגיד שהרמב"ם יכול לפרש את הכוס אחרת לגמרי. יכול להסביר את הכוס בתור הנפש עצמה. הנפש היא הכוס. היא הכוס של מה? של ההשגות שהיא משיגה. כן? זה מה שאת רמז לפניכם. כן? אז ייתכן כמו שגם לפי הרמב״ם יש יסוד כזה, יש איזו אינטראקציה בין ההשגה של הנפש לבין היא עצמה בתור כלי קיבול. כן? מה שאין כן הגוף שהוא בשבילו לגמרי קליפה, אין צורך בה. כן? אבל עכשיו, מה יוצא לנו מהמחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הראב"ד? לכאורה הראב"ד אומר משהו יפה. הוא רוצה לתת ערך לגוף. תשאל שני בשביל מה? וזה שעולם הבא לפי הראב"ד זה משהו מאוד מגושם. מה, אנחנו נשאר עם ציפורניים ונתחיל לקצוץ את הציפורניים?
לא, אבל
בסופו של
דבר הוא לא אומר,
הוא אומר שבתחילת המתים כן קמים עם גוף.
כן,
אז אני לא מבין. הראב"ד היה אכפת לו להציל את הגוף, פתאום כשנכנסים לעולם הבא זה גוף כמו המלאכים. כן, אבל מה, איך המעבר הזה מן הגוף הגשמי שאני קם איתו בתחילת המתים לבין הגוף הזה שבעולם הבא? יפה, אז זה בעצם מה שהרמח"ל בא לחדש כאן. זה בעצם הרמח"ל בא להסביר, בשביל זה אני אתן לכם כל ההקדמה הזאת, איך עוברים מעולם תחיית המתים לעולם הבא לפי השיטה של הראב"ד. בעצם זאת אומרת, לפי הרמב"ם, כדי לעבור מעולם תחיית המתים לעולם הבא מוכרחים למות. זה מעבר טראומטי, לעבור עוד פעם את הטראומה. לפי הראב"ד זה מעבר הדרגתי שנוצר על ידי האינטראקציה המתמדת בין הגוף לנפש. עד כאן זה ברור? כלומר, לפי הרמב״ם קמים לתחייה, חיים, מתים, עולם הבא. לפי הראב"ד קמים לתחייה, חיים, והחיים הולכים ומזדקחים עד שבסוף מגיעים לעולם הבא.
אבל הגוף נעלם?
הוא מתעלה. הוא מתעלה. אז איך הוא מתעלה? זה הנושא שהרמח"ל ילמד אותנו עכשיו. כן.
הרמב"ם מייצג את כל המקובלים או שזה...
את כולם. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, כל חכמי ישראל מסכימים עם הראב"ד בזה, היחיד שחולק זה הרמב"ם. כן? קשה לומר שהם לא חולקים. עכשיו אני פה נכנס להתייחס לשאלה שנשאלה לפניכם, מה זה גן עדן? כן, לפי זה לא דיברנו בכלל על גן עדן. כאן אני רוצה פה להבדיל פה כמה מושגים כדי שיהיה ברור. לפי הרמב״ם אין שום הבדל בין מה שקורה אחרי המוות לבין מה שקורה בעולם הבא. אותו דבר בשניהם, זה הנפש של הגוף. זאת אומרת שלפי הרמב״ם יש רק שני מצבים בחיים. יש או חיים או עולם הבא. כלומר, חיי, בעצם יש רק חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. זה מה שקיים אצל הרמב״ם. חיי העולם הזה זה קורה פעמיים. זה פה, זה קורה עתה וזה קורה בתחיית המתים. אלה הם שתי הקטגוריות של חיי העולם הזה. עולם הבא, גם לפי הרמב״ם זה קורה פעמיים. זה קורה בין אחד לשניים ואחרי שתיים. ברור? מכן, הרמב״ם יש לו עולם פשוט ביותר, עולם הזה, עולם הזה. כן, לפי הרמב״ם, בסוף תחיית המתים הם מתים. מתים עוד פעם. כדי לזכות לחיי עולם הבא. כן, הוא כותב את זה בצורה מפורשת באיגרת
תחיית המתים.
כן, נכון, בעצם זה מין טיול כזה. כלומר, הייתי בעולם הבא, חזרתי. אותו דבר. זה דיברנו לפני שהגעת. לפי כל מי שחולק על הרמב"ם, יש הבדל גדול מאוד בין מה שאחרי המוות לבין מה שאחרי תחיית המתים. עולם הבא זה העולם שאחר התחייה. זאת אומרת, לפי הרמח"ל יש עולם הזה, אחרי עולם הזה יש כל מיני דברים, לעתיד לעבור יש תחיית המתים. אחרי תחיית המתים נכנסים לחיי העולם הבא. מה באמצע? הרמח"ל מחדש מושג שלא נמצא בחז"ל, לא קיים בחז"ל, קורא לזה עולם הנשמות. האמת היא שעולם הנשמות זה לא בדיוק, זה עולם הנשמות מצד אחד והקבר מצד שני. כלומר, הגוף והנשמה, כל אחד נמצא במוסך. יש מוסכים שבהם מתקנים. כלומר, מכונת החיים לא עבדה כמו שצריך, צריך להפריד, לתקן את זה מצד אחד, לתקן את זה מצד שני, מתוקן, מחזירים. המוסך שבו מתקנים את הנפש נקרא או גן עדן או גיהינם, כל אחד לפי מדרגתו. ברור? כלומר, גן עדן וגיהינם, אלה הן מדרגות שבאות לתקן, להכין את הנפש לקראת תחיית המתים, כדי שתזכה לחיי העולם הבא.
אז האדם הראשון לא היה בשלב הסופי?
אז זה שהאדם הראשון בכלל לא היה בשלב הסופי. הוא היה, האדם הראשון היה בגן עדן. יש מושג הרבה יותר רחב מזה, זה עדן. עדן, זה האדם הראשון לא היה, וזה בעולם הבא. זה גמרא מפורשת מסכת סנהדרין, שעדן אף אחד לא ראה. ואם תאמר אדם איכן היה, אומרת הגמרא, בגן. ואם תאמר, הוא הגן, הוא עדן, תלמוד לומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אם כן, אדם הראשון היה במדרגה אמצעית. ויכל לזכות ליותר, לא זכה. בדיוק. לכן יש חיבוט הקבר וכל הדברים האלה. חיבוט הקבר. מה? לא, ודאי שלא, הוא מחכה לנו. כן.
אחרי עולם הוא גם בעיה.
כן. אחרי? לא, עולם הבא זה עדן.
עולם הבא זהו עדן?
זהו העדן.
עולם הבא זה המעבר בין תחילת המתים צריכה להיות פה.
כן, אז עכשיו כל השאלה שאנחנו דנים בה עכשיו ברמח"ל, מה שאנחנו נלמד ודאים היום, זה איך עוברים מזה לזה.
זה דבר שני, שלי אישית לא נראה, אני שום בסיס לזה, שההסבר שלנו לרמב"ם
יותר מדי
פשוט, כלומר, לא נראה לי שהרמב״ם
יעשה
את זה בעצם רק בשביל
להורים,
ניתן
הסבר כזה של תחיית המתים. לא ברור לפי הרמב״ם, למה זה
תחיית המתים?
זה הסברות שלו. לא, זה לפי דעת הרלב"ג, שהרלב"ג אומר את זה, שזה בשביל לעשות רושם על הגויים. הרמב״ם בעצמו לא נותן הסבר למה צריך תחיית המתים. יכול להיות שיש לו הסבר, יכול להיות שאין לו הסבר, אבל על כל פנים הוא לא נתן לנו את ההסבר שלו. כן. נכון.
זאת אומרת שמבחינת
הגוף עדיין נשאר איפה שתהיה יותר המתים. אבל לא בין עולם הזה, אז המתים לא משתהיה פשוטים, כי זה תוספו על הגוף. ורק הנשמה עוברת לעולם הנשמה. זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. כי גם בתחיית המתים, איך חיים בלי מוות? איך חיים את זה? איך חיים את זה? חיים בלי מוות. איך חיים את זה? תחיית המתים, זה חיים בלי מוות. נכון? זה נכון.
זה רק לפי...
כן. עכשיו, איך חיים את זה? אתה חווית דבר כזה? מי אמר לך? לא. אתה לא יודע מה זה חיים בלי מוות. אתה מכיר רק חיים לעומת המוות.
אנחנו יודעים שהולכים
לחיפת המוות. כן, שאנחנו לא מתים, אז אנחנו חיים. לא, אנחנו יכולים לעשות אקסטרפולציה. כלומר, אנחנו בערך יודעים על זה, בדומה למה שעובר יודע על החיים שאחרי הלידה. המושגים שיש לעובר על החיים שאחרי הלידה הם מצומצמים ביותר. לכן כל מיני שאלות שנשאלו לרבינו סדיה גאון, כגון איך יהיה מקום לכולם, או אישה שהתחתנה והתאלמנה והתחתנה עם מישהו אחר, אז למי היא חוזרת? ועוד כל מיני שאלות כאלה, כן, הן שאלות חסרות משמעות, בגלל שאלה הן שאלות שנשאלות על פי הקטגוריות, על פי קטגוריות החשיבה שלנו כאן בעולם הזה. אז לכאורה אתה יכול להגיד גם בוויכוח אם יהיה גוף או לא יהיה גוף בתחיית המתים, גם כן לא שייך, לא לגמרי נכון. כי יש לנו באופן אקסטרפולטיבי, אנחנו יכולים לומר, הגוף שותף לדבר הזה. אבל כיצד הדבר הזה נכווה, נחיה, אלא דו מוסף. כן.
עוד
שתי שאלות.
קודם כל,
המעברים
כן
ולא תגובות
בהפניה, זאת אומרת?
הם לא ב?
בהפניה, אין
הפניה למעברים?
כל אחד
עובר לתפולה? לא. יש מי שלא קם מתחיית המתים, מי שלא חלק בעולם הבא,
מי שאין לו בעולם הנשמות.
נכון.
אז כל דבר, ועכשיו אנחנו יודעים שכל המאמץ שלנו על מנת לזכות במלכאות, בסוף אולי לא מתאים למעמד בעולם הנשמות. לפי יותר קוראים לך דבר מובן,
נו, אז
שמה זה שווה אם רוב המאמץ הוא אחרי עולם הנשמות? אין לא להשקיע גם לקראת מה שאחרי זה?
עולם הנשמות זה המקום שבו אנחנו מכינים את עצמנו לתחיית המתים.
שם עושים, כמו שהעולם הזה הוא הכנה לעולם
השמות,
זה עולם
השמות
הוא
הכנה
לתחיית
המתים. יפה, יפה.
יפה.
אבל יש
עתיקים
שלא צריכים את התיקון של המוסף הזה.
לא,
נאנשים בגלל הכלל שעוד לא מורכם, הם מחכים
למוסף. כן, 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 כן.
אבל
זה מין עונש. אבל יש כמין פיצוי. זאת אומרת, בינתיים הנפש מקבלת את מה שהיא יכולה לקבל. מהעונג הרב שיש שם. כן.
אם מישהו מתחייך
כרת,
אז
הוא נעשה בשלב הראשון? נכון. לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, כרת זה שאין תחייה, אין כלום. לפי המקובלים יש גלגול. נכון, זה הגלגולים. הגלגולים באים לתקן את הכרת. מה? קצבה. כן, מה?
יש בשלב שלא יודעים לגלגול.
לפי הארי, על זה נאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל, בסוף, בסוף.
אם אדם הראשון לא היה חוטא, הוא היה עובר מגן עדן לעדן, וזהו, בלי כל השלבים. בתורה, זה התורה אחרת.
עכשיו אני רוצה אולי לתת קצת מושג, לקרב את המושג הזה של האחדות בין הגוף לבין הנפש. כן. מה? במישור הפרט, נכון. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. פסוק מפורש בישעיהו. כלומר, לנו יש תפקידים מעבר להיסטוריה. אנחנו מטה-היסטוריים. כן? איך אומר דוד, על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. עכשיו, עוד נקודה. כן, רוצה פה לקרב קצת המושג של גוף ונפש. אנחנו נגיד לדואליות. לפי המדע החדש, זה לא לגמרי פשוט. כן? זה מעובדה שישנה נוסחה שמאחדת את האנרגיה עם המסה, מפורסמת ביותר. כן? זה כבר אומר שההבחנות שלנו בין הגוף לבין המופשט הן לא כל כך ברורות. זאת אומרת, כפי שכבר קאנט עמד על זה, אנחנו תופסים את הכל דרך קטגוריות של זמן ומקום. ככה אנחנו בנויים כדי לתפוס את הכל דרך קטגוריות של זמן ומקום. אבל אם נפשנו תעבור שינוי באופן כזה שקטגוריות חשיבה אלה, קטגוריות תפיסה אלה ינטלו ממנה, עם אלה אנחנו נראה את העולם אחרת, ובעינינו אותו עולם לא יגשמי כלל. אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, מה שאני קורא היום גשמי, זה כל דבר שנכנס במסגרת של זמן ומקום. ברגע שאני תופס את זה אחרת, אני יכול לתפוס את זה בצורה מופשטת לגמרי. בעיניי, היום, לדבר על משהו שאינו בזמן ואינו במקום, קוראים לזה רוחני. כן? זאת אומרת, במובן הזה אפשר לאחד בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. בן מישל. זאת אומרת, כל המחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד תפסוק ברגע שאנחנו נפסיק להבדיל בין הגוף לבין הנפש.
לא רואים את זה כשאליהו הנביא עלה לשמיים וכולו אש.
כן, זה משהו
כזה.
נכון. יש מחלוקת בגמרא, יש דיון בגמרא, האם אשתו של אליהו יכולה להתחתן?
הוא לא מה, היא עגונה.
אז ההלכה היא שמותרת. כן, אבל מיד שמה, שמת? זאת השאלה. אז זו שאלה אם ההסתלקות הזאת מתירה אותה או לא. לפעמים גם נוחת. אליהו מגיע לפה. אבל כמלאך, בסדר, כמלאך זה לא...
אולי היא רואה אותו?
לא יודע. ואם זה יקרה לעוד מישהו, אתה צריך לפסוק את ההלכה, לא? כן, אם נגיד ירד סוסי אש ומרכבת אש פה בחצר פה של הטכניון.
יהיה מישהו כזה נשאר אותו ישר מהתשובה.
יכול להיות שאליהו לא יודע לפסול בנושא הזה.
אליהו מחכה שיבוא אליהו.
לא אמרתי שעושים טיוח, דברתי על חיבוט הקבר. זה אחד מהדינים שעוברים על הגוף. זה כל מיני מגרשים מוזרים, כל מיני ייסורים שהגוף עובר בקבר.
אתה לא אומר שהכל נשאר כמו
שהוא מוזרים? לא, דווקא. אתה יודע, זה דיונים פרטיים עכשיו. עכשיו, מה ש... אם כן, אנחנו צריכים לברר, וזה אני מציע שאנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה כבר, זה כיצד נעשה המעבר הזה מעולם תחיית המתים לעולם הנשמות. אלו ישראל, לעולם הבא. כן? אז זהו להסביר, כל זה להסביר, הרמח"ל. הבנתי, אז הרמח"ל ידבר על זה. טוב.